אנחנו ממשיכים את המאמר שהוא ביור על הפסוק תורה ציווה. עצרנו בלקודי תורה פרשת וזאת הברכה, עצרנו בדף צדיקי בעמודה השנייה, בשורה מתחילה במילים וכן מבינה, מתחיל קטע אחרי הנקודה ויובן כל זה יותר. מה שלמדנו כאן, שתורה שאנחנו לומדים, תורה שבכתב, מקורה מחוכמה עילה, אבל מה שאנחנו מקבלים פה בתורה זה רק החיצוניות של החוכמה העילה. זה רק בא באופן של שערות, כמו שהפסוק אומר, וזרח מסעיר למו. כי יש את ההסביר שתחיל לומר, עכשיו הוא ממשיך את זה, יש את, מדובר בסדר ההשתלשלות של העשר ספירות, אז יש בין ספירה לספירה יחס. אז אומרים שהספירה הזו באה משמה וכן הלאה. וכשמדובר על הספירה הראשונה, חוכמה, האופן איך שהיא באה מלמעלה מהחוכמה, אין שום יחס ביניהם, והחוכמה מאין תמצא. ומילא התורה שבאה מהחוכמה העליונה, מקורה באופן של עין, באופן של דילוג לגמרי. אז זה הוא מביא עכשיו משל. ויובן כל זה יותר בפרטות, כדי להבין את כל זה בצורה יותר מפורטת, על פי משל מבשרי איך זה. ניקח דוגמה ומשל מאיך הדבר עובד בנפש האדם, כמו שהפסוק אומר, מבשרי איך זה אלוקה. מכוחות הנפש, ניקח דוגמה מכוחות הנפש שלנו, והנמשל הוא בספירות העליונות למעלה. אז המשל אומר ככה, כי אנו רואים שהולדת המידות הם מהשכל. כשמסתכלים בנפש האדם, אז כמו בסדר ההשתלשלות למעלה, יש את המידות שבאדם, המידות נולדו מהשכל. איפה רואים שהמידות נולדו מהשכל? רואים את זה בצורה מוחשית, שלפי ערך גילוי השכל, כן יהיה המידות. המידות של האדם, דיינו, למה הוא נמשך, ממה הוא כועס, מה הוא אוהב, כל הרגשות שלו הם פונקציות, תוצאה מרמת השכל שלו. ושלכן התינוק, ששכלו קטן מאוד, לכן ילד קטן, שהשכל שלו מאוד קטן, וההשגות שלו מאוד מאוד נמוכים, בדברים מאוד מאוד פשוטים, אז מידותיו הם גם כן לדברים קטנים. לכן ילד קטן, הוא כועס משטויות, הוא מתלהב משטויות, דברים שהם קצת יותר מורים. אין לו שום משיכה לתינוק לדבר שבכלל לא מבין את היוקר שלו ואת הגדלות שלו. מה שאין כן הגדול, אבל אם מדובר באדם בוגר, ששכלו גדול, יש לו שכל גדול, יש לו הבנה גדולה, אז לכן המידות שלו הם גם כן לדברים גדולים. ומילא אז המידות שלו, הרגשות שלו, משיכת הלב שלו, זה לדברים הרבה יותר גדולים. דיינו, מה אנחנו רואים בצורה מוחשית? שהמידות של האדם הם בעצם תלויים ברמת השכל של האדם, ונמצא שהתאבות המידות הם מהשכל. ממילא בסדר ההשתלשלות של כוחות הנפש, כשאנחנו מסתכלים על המידות והשכל, אז למרות שמידות ושכל זה שתי עולמות שונים, יש הרבה הבדלים ביניהם, שכל זה קר, מידות זה חם, ועוד כל מיני הבדלים, אבל אחרי הכל אנחנו יכולים בהחלט לראות שהמידות מהשכל באים ביחס קרוב, והוא ממש תלוי בגודל השכל, כמה יהיה המידות. ונקרא מוכין למידות, לכן לשכל קוראים מוכין שמהם נולדו המידות. אצל ילד זה ברמה מסוימת, אצל, הוא מתלהב מהר, הוא מתעורר מהר. אוקיי, כי אצלו השכל פחות מפותח. אבל גם המידות שלו הם לא יהיו ברמה שלא קשורה לשכל, בכלל. והוא בחינת עילה ועלול. זה נקרא עילה ועלול, זאת אומרת שהיחס בין השכל למידות הוא יחס קרוב. עילה ועלול, זה כמו סיבה ומסובב. זה גורם לזה וזה בצורה מאוד ברורה. הוא מביא פה בסוגריים הגעה שהרב עצם הסדק, נקרא את ההגעה, זה מוסיף לנו הסבר במשל, הוא אומר שהם קרובים בערך זה לזה. כשמדבר על עילה ועלול, אז יש קרבה ערכית בין העילה לבין העלול, בין המידות לבין השכל. היינו, שאין ביניהם דילוג הערך ממש. זה לא הפירוש של שמי המידות, מי השכל המידות, זה קפיצה שאין לה שום יחס. לא, זה בא בצורה מדורגת ומסודרת. וזהו נקרא השתלשלות. כשאומרים השתלשלות, מתכוונים לומר שכל הבחינות שנמצאים בתוך המערכת הזו שנקראת השתלשלות, יש יחס וקרבה עניינית בין דרגה לדרגה. למה קוראים לזה דווקא את המילה השתלשלות? כשלשלת, עשויה מטבעות רבות, כמו אדם שיקח שרשרת ויחבר מטבע למטבע, מטבע למטבע, ויהיה לו שרשרת מאוד ארוכה. שראשה של זו, הראש של המטבע העליונה, נקשר ונתחבר בסופה של זו. הרי כל שתי טבעות קשורות טבעת אחת של הטבעת השנייה. הראש של הטבעת השנייה קשורה לתחתית של הטבעת העליונה ממנה, וכך הלאה. אז במילא יוצא שבסופו של דבר כל המטבעות יש ביניהם חיבור וקישור, ואתה רואה את המסלול איך זה הולך. אותו דבר בנמשל, כן המידות, אותו דבר המידות והשכל. מתחילה כלולים בשכל. בהתחלה המידות היו כלולים בשכל. וכשהם היו בשכל הם היו ברמה גבוהה, ברמה שכלית. ואחר כך נמשכים בגילוי, אחרי זה המידות נמשכים בגילוי ללב, אז יש הרגשת מידות, יש רגע של כעס או רגע של אהבה או רגע של התלהבות וכדומה, והשכל מתלבש בהם. השכל מתלבש בתוך המידות כשהם נמצאים כבר בעולם המידות, בלב. השכל עדיין מאיר בהם. נמצא, אז מה רואים? שזה כמו שלוש שרת. בחינה האחרונה שבשכל מלובש ממש בעמידה. החלק הכי תחתון של השכל מתלבש במידות, דהיינו שיש ביניהם יחס. כל זה בסדר ההשתלשלות בתוך המידות עצמם. ושאין כן התאבו את השכל מלמעלה מהשכל, אבל כשאתה מסתכל על הנקודה הכי עליונה שזה השכל, החוכמה, איך זה בא מלמעלה מהשכל? איך זה מגיע? אינו על דרך הנעל, זה לא עובד באותו יחס. לא עובד באותו יחס של קירוב כמו בין מידות לשכל. שהרי כוח השכל שבנפש, שממנו נמשך גילוי בהשכלות, אותו כוח בנפש, שהוא גורם להמציא רעיונות, להמציא הברקות וכדומה, אינו מושג כלל מהו. אין לנו הגדרה מה זה הכוח הנפשי הזה, שממנו באים כל ההברקות של השכל. והוא למעלה ממהות שכל, זה כוח שאין לו שום מהות דומה למה שאנחנו מכירים שכל. ולכן, זה שיתווה ממנו שכל, זה שיוצא שכל מהמקור הנפשי הזה, שהוא המקור לשכל, הוא נקרא יש מאין. זה לא באופן...
השכל זה רכישה?
השכל נוצר.
לימוד,
זה חלק מהתהליך של השכל. אז זה נוצר מלמעלה מהשכל באופן של יש מאין. היינו התהוות חדש. ולא על דרך אלה ועלו לבד. זה לא תהליך מסודר והגיוני. זה הברקה. לכן אתה יכול לראות בן אדם שבכלל לא היית מעלה על דעתך שהוא מסוגל למשהו, פתאום נפל דווקא לו איזה רעיון, איזה הברקה, איזה פטנט, ואחרים יפתחו את זה ויעשו מזה הצלחות גדולות. ומי המציא את זה? בן אדם שלאו דווקא שיש לו... למה? כי האופן איך ההברקה באה מהנפש, מהמקור של השכל, זה לא בא באופן מדורג ומסודר, זה בא באופן של יש מאין, כמו שנאמר, והחוכמה מאין תימצא. ויותר מכן הוא בנמשל למעלה. אם אצלנו בנפש האדם אנחנו מבינים שהשכל מלמעלה מהשכל הוא בא באופן של עין, לא באופן של לילה ועלול, בנמשל למעלה, כשמדובר באלוקות, בספירות העליונות, זה הרבה הרבה יותר מאשר בנפש האדם. דהיני, מי חוכמה ואילך, כשמדובר בסדר ההשתלשלות והצילות, מי ספירת החוכמה ולמטה ממנו, ובחינת השתלשלות הילה ועלול הנזכר בספרים. כל הספירות מחוכמה ולמטה, זה מה שמוזכר בספרים, את המושג הילה ועלול, דהיינו שיש יחס בין ספירה לספירה. אבל התהוות החוכמה מלמעלה מהחוכמה, אבל ספירת החוכמה שמתהווה ומתגלה מלמעלה מהחוכמה, אינה בבחינת הילה ועלול. זה לא בא באופן הזה של הילה ועלול יחס קרוב, אל רק יש מאין. כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. כי מה שלמעלה מהחוכמה, הבחינה הזו שהיא יותר גבוהה מספירת החוכמה, אינו ממהות חוכמה כלל, אי אפשר לקרוא לזה חוכמה, זה בכלל לא אותו מהות. איך קוראים לזה? כן, ונקרא חוכמה סתימה, חוכמה אסתומה. ומיד משאל, רגע, אתה אומר שזה בכלל לא ממהות חוכמה, ואתה קורא לזה חוכמה סתימה, אתה כן קורא לו חוכמה, אז פירושו שזה חוכמה סתימה, וזה חוכמה גלויה, יש כן איזה יחס, אז מיד יסביר. פירוש, כשאומרים חוכמה סתימה, שאינו מושג כלל, אין לנו שום השגה מה זה. עוד רגע הוא יסביר למה בכל אופן כן קוראים לזה סתימה. ההברקה שהוא קיבל זה החוכמה כבר שירדה בסדר השתלשלות. המקור שלו נקרא חוכמה סתימה. דוגמה לדבר, יש ביטוי בחז"ל, שמשה רבינו ראה לו את העתיד, הוא ראה את איך שסורקים ממסרקות של ברזל את... עשרה הרוגים מלכות, את רבי עקיבא, ומשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו ספרה, ומה הוא אומר לו? וזה עניין שתוק, כך עלה במחשבה, ככה נאמר שהקדוש ברוך הוא עונה לו. מה פירוש כך עלה במחשבה? דהיינו, אם זה עלה במקום שכלי והגיוני, אז אפשר להסביר לו. אם אומרים לו שתוק, פירושו שאין לזה שום הסבר. אז למה אחרי שאומרים שתוק, הוא אומר לו כך עלה במחשבה? לכאורה, מה הפירוש? למה הוא לא אומר שתוק כך עלה ברצוני? למה הוא אומר כך עלה במחשבה? אז הוא אומר, ואין העניין שאין לזה טעם חס ושלום. לא הפירוש הוא שהדבר הוא בלי שום הסבר בשום מקום. דאם כן, אם לא היה לזה שום עניין של טעם, גם לא במקור הכי עליון, אבל אין לומר, אז הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה רבינו, כך עלה ברצון. למה הוא אומר לו כך עלה במחשבה? אך בחינת במחשבה, כשאומרים, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שתו כך עלה במחשבה, למה הוא מתכוון במחשבה? היינו בחינת חוכמה סתימה. מתכוון למקור של החוכמה, שנקרא חוכמה סתימה. טעם הכמוס, זה טעם, אבל הוא כמוס שאי אפשר להיות מושג. אי אפשר בכלל שזה ירד למטה, אפילו לא לחוכמה דאצילות, שזה היה דרגת משה רבינו. לכך נדמה כאילו רצון בלי טעם. לכן זה נדמה כאילו אין לזה שום טעם, הוא אומר לו שתוק. אבל הוא לא אומר לו שתוק כך עלה ברצון, אלא שתוק כך עלה במחשבה, כי יש לזה איזשהו נקודה שזה נמצא במחשבה, רק זה לא יכול לרדת למטה. ונקרא חוכמה, אז למה בכל זאת קוראים לזה חוכמה? תקרא לזה בשם אחר, על שם שהוא מקור החוכמה. כי בסופו של דבר החוכמה תבוא ממנו. אמנם היא לא תבוא ממנו באופן של עילה ועלול, היא לא תבוא ממנו באופן של קירוב, היא תבוא ממנו באופן של יש מאין, אבל מכיוון שהחוכמה תבוא ממנו, לכן קוראים גם לא חוכמה, חוכמה סתימה. אך אין התהוות החוכמה מבחינת חוכמה סתימה, אבל ברור לנו שספירת החוכמה מחוכמה סתימה, היא לא באה על ידי עילה ועלול, זה לא בא באופן של קירוב עילה ועלול, רק דילוג הערך, זה בא בדילוג, אין שום יחס. הוא מסיים את הדוגמה, שבזה מסיים העניין כאן, וזהו הנקרא בעץ חיים, או בהתרזותה, זה הסיבה שבספר הקבלה עץ חיים, איך קוראים למקור של ספירת החוכמה, אז הלשון כתוב שם, אבא ואמא, אבא ואמא ידוע שזה חוכמה ובינה, חוכמה נקראת אבא ובינה נקראת אמא, אז כתוב בעץ חיים, אבא ואמא במזלה התקלילן, הם כלולים בבחינה שהוא קורא לזה מזל, ובאיטליאן הם תלויים במזל, מה זה מזל? למה קוראים לזה מזל? אז אומר, היינו במילים אחרות להבין מה הכוונה בספר הקבלה, מזלה, שאבא ואמא יונקים מבחינת שערות. זה, המזלה, זה כמו נוזל, קוראים לזה שערות. מה זה שערות? כמו שדיברנו כבר בשיעור הקודם, שרוצים לומר שההשפעה היא כל כך קטנה וכל כך מצומצמת, ואין בכלל יחס, קוראים לזה שערות, כמו בשערות, יש אנרגיה. אבל האנרגיה היא כל כך מועטה, שאתה אפילו לא יכול לציין כמות של אנרגיה שיש, הנה השערה היא הכי קרובה למוח ואין לה שום יחס. קוראים לזה מבחינת שערות את תיקוני דיקנה, הנמשכים עם מוח הסתימה. שזה בא, החוכמה באה מבחינה שנקראת מוח הסתימה, אז איך קוראים ליחס הזה? מזלה. מזלה זה שערות. כמו על דרך משל למטה. כמו אצלנו בגשמיות. אף על פי שהשערה נמשכה מהמוח, למרות שהשערה מאיפה היא נמשכת, מאוד קרובה, היא באה מהמוח. אם כל זה היא רק מותרי מוחין, זה מוח, זה מה, השוליים, המותרות של המוח, ואינה ארוך לעצם המוחין, אין שום יחס ערכי בין השערה לבין המוח. והדוגמה הלכתית, כי כתוב בהלכה בהלכות טריפות, כי ניקב קרום המוח, אם קרום המוח של הבהמה נהיה לו נקב, טריפה. אז הבהמה הזו היא טריפה, היא לא יכולה לחיות. למה? שבזה תלוי החיות. במוח תלוי החיות. השערה יוצאת ממש משם, תוריד את השערה, הכל בסדר, לא קרה כלום. והשערות יכולים לגוזזן לגמרי, בלי שום כאב, למרות שזה בא משם. למה? אתה יכול בכלל להגיד, השערה יש לה קצת מוח, קצת שכל, כשום דבר, זה בדילוג מוחלט. זה נקרא שהחוכמה מהמוח הסתימה באה באופן של שערות. איך זה כתוב בלשון הקבלה? מזלה. זה הכוונה שערות. כך על דרך משל, המשכת והתהוות החוכמה דאצילות מחוכמה סתימה נמשך נמשל לבחינת שערות. מה הכוונה שערות? שזהו דילוג הערך. ולא כמו עילה ועלול. מה זה עילה ועלול? שמהות ועצם העילה מתלבש בעלול, כנעל ממשל השלשלת. פה זה לא כמו עילה ועלול, אלא זה בחינת דילוג לגמרי. זה הנקודה שהתקדמנו.